השם יברך אתכם בכל מכל כל. אנחנו מוצאי ראש חודש, יהיה רצון שראש החודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שהשם יברך את עמו בשלום. יהיה רצון שהשיעור הזה יהיה לרפואה שלמה ליעקב בן לאה, בתוך כל שאר חולי ישראל אל נא רפאנה לו. ברשות הרב ליעד אוריין שנמצא איתנו היום, כל הקהל הקדוש, אנחנו נדבר היום כצפוי על הלכות בקשת גשמים, על הודעת גשמים. כבר התחלנו בשמיני עצרת, אמרנו משיב הרוח ומוריד הגשם, ובקשה מתחילה כמו שכולנו יודעים בשבת הקרובה בזין חשבן. אבל לפני כן כמה מילים על פרשת השבוע. אנחנו בעזר השם נקרא שבת פרשת נוח, שהיא עוסקת במבול. ובמבול, כמו שכולנו יודעים, זה היה שנה. שנה שלמה אפילו. זאת אומרת, המבול התחיל בי"ז חשבן, והוא הסתיים בכ"ז חשבן שנה אחר כך. ולמה זה נקרא שנה שלמה? לכאורה זה שנה ועוד 10 ימים. אלא כדי שזה יהיה שנת חמה ולא שנת לבנה. זאת אומרת, שנת לבנה היא שין נון ה, שנה, כן, ראשי תיבות, 355 ימים, זה שנת לבנה. ושנת חמה, זמן שהסיבוב שלם, זה 365 ימים. זה ההפרש בין שנת חמה לשנת לבנה, וכדי שלא, יהיה טעות, אז אנחנו עושים כל 3 שנים בערך עיבור החודש, מוסיפים עוד חודש ב-30 יום נוספים, ואז תמיד שמור חודש האביב, תמיד פסח יוצא באביב, והחגים תמיד יוצאים בעונותיהם, מכיוון שעונות השנה נקבעות לפי מהלך השמש. כדי לתקן את ההפרש הזה, אז הוסיפו עוד 10 ימים. שמה תאמר, למה צריך דווקא שנה? ואם זה יהיה פחות משנה? אם זה היה 40 יום, מה, ב-40 יום לא היו נמחים כל, לא היה נמחה כל היקום שהשחית את דרכו? 40 יום זה גם מספיק. למה צריך שנה שלמה בשביל זה? אפילו יום אחד היה מספיק. תגיד, רוצה למחות אותם, שלא יישאר להם זכר? אז, נו, 40 יום, ואם מחשם את כל היקום, לשם יש צורך בעוד 150 ועוד 73 ועוד 40 ועוד 20 ועוד 53 ימים. בשביל מה כל זה? 43 ימים. אלא זה חשוב מאוד כדי שיהיה שנה שזה זמן לשינוי. זאת אומרת, התהליך הזה לא נועד בשביל אלה שמחוץ לטבע שמתו. בשבילהם די היה באמת ביום אחד, או 40 יום שימחו. אבל בשביל אלה שבתוך הטבע, כדי שהם יעברו את התהליך של השינוי, של הסוג של התחדשות, כן? היה צריך שנה שלמה. וכדי להבין את זה, נראה מה שקורה עם חם ועם כנען, כשהם יוצאים מן הטבע, שהם ממשיכים באותו, אותם קלקולים. זאת אומרת, לא הכל כל כך פשוט, לא הכל כל כך מתוקן, וזה אחרי שנה של תיקון, שנה שהם היו שוהים בתוך הטבע, כדי לעבור את התיקון הזה. זאת אומרת, אם בדמיון שלנו כל מה שקרה במבול היה לצורך אלה שבחוץ, למדנו היום שמה שקרה בכל המבול זה גם לצורך אלה שבפנים, שגם הם עברו תהליך של תיקון ושינוי והתהפכות. אחד הדברים שאנחנו מזכירים תמיד מהמבול זה ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ וישוקו המים. שזה הביטוי שהקדוש ברוך הוא זוכר את אותה הבטחה, את אותה ברית שהוא קראת עם נוח, והוא אומר, די למבול. מתי זה היה? מתי היה הזיכרון הזה? תגיד, מה אכפת לי? היה פה, היה פה. מסתבר שיש לו ערך מאוד חשוב. אז אם אנחנו רגע נתאר את השלבים של המבול, אז אמרנו שהמבול מתחיל בי"ז בחשוון. 40 יום זה זמן שבו השם מוחה את כל היקום, אז זה מסתיים בכ"ז בכסלו. המים גוברים 150 יום. אז הרמב"ן מחשב את זה מי"ז בחשוון, אז זה יוצא באמת בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש, זאת אומרת י"ז בניסן, כן? אחר כך המים הולכים, והמים היו הלוך וחסור עד אחד לחודש העשירי, עד ראש חודש תמוז, 73 ימים. אחרי 40 יום, כן, שזה יוצא ביוד אלול, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, אחר כך את היונה. 20 יום אחר כך, בראש השנה, והיא באחד ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח את מכסה התיבה ויר, והנה חרבו פני האדמה. בראש השנה, הנה דיברנו על שינוי, ראש השנה, שנה חדשה, נוח פותח את מכסה התיבה, אבל לא יוצא עדיין מן התיבה. ובכף זין חשוון, כמו שאמרנו, שנה ועשרה ימים, אומר השם לנוח, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך, אנשי בניך איתך, כל החיה אשר איתך וכו'. אז נחזור לשאלה, מתי השם זכר את הברית עם נוח ועצר את המבול? האמת היא שאם לא הייתי מתבונן בזה, הייתי אומר, בטח, או בראש השנה, או בכ"ז חשוון, בזמן שהוא יצא, זה הזמן שבו השם זוכר את נוח ואומר לו, צא מן התיבה, או זה הזמן שבו חרבו המים. אבל הפסוק הזה נמצא בתחילת פרק ח', שם מדובר בסיום המאה ה-50 יום, זאת אומרת בי"ז ניסן. זה הזמן שבו השם זוכר את נוח, והוא אומר, עכשיו הזמן שאני מתחיל לחדש את העולם. מי"ז בחשוון, בניסן, עד הזמן שנוח יוצא מן התיבה, עוברים 7 חודשים ועוד 10 ימים. לא מדובר בזמן קצר. זאת אומרת, מדובר בשיא המבול. זה לא בדיוק השיא, זה השיא הכי גבוה, ומשם מתחילים לרדת. זה שיא המבול. זה כמו תאמר, שיא השואה. שיא המבול. בשיא המבול, הקדוש ברוך הוא זוכר את נוח, ומתחיל תהליך, שבסופו של דבר נוח יוצא מן התיבה ומחדש את העולם מחדש. תגיד, מה אין אפקא מינה? מה אכפת לי? אכפת לי מאוד, כי זה מסביר שני דברים מאוד משמעותיים. קודם כל, דבר דומה קורה ביציאת מצרים. שם כתוב, והיה קום מלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף. כתוב אחר כך שהוא מקשה, ויצעקו בני ישראל השם, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וידע אלוקים. זה קורה הרבה לפני שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה בסנה. זה קורה לפני שמשה בא לפרעה והופך את המקל לתנין. זה קורה לפני שפרעה מקשה את העבודה. זה קורה ממש בשיא השיעבוד, הקדוש ברוך הוא זוכר את בני ישראל, ואז מתחילה הגאולה, וזהו, זה כבר מוחלט, באותו רגע, כבר גאולתם של ישראל, זה עובדה קיימת. זה קורה באמצע השיעבוד, אמנם לוקח זמן לאנשים לראות את זה יוצא מן הכוח אל הפועל, אבל זה מאוד חשוב להבין את זה. גם בגאולה האחרונה, כמו שמתואר בחוקותיי, הזיכרון שהקדוש ברוך הוא זוכר את עם ישראל מופיע בתוך הגלות. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור, אומר רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, זכותו תגן עלינו ועליכם. הוא אומר, זה הפסוק שעליו אנחנו מסתמכים בכל התפילות שלנו. שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיזכור את ברית אבות ויגאל אותנו. אבל מה כתוב פסוק אחד אחר כך? והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה בו שמע מהם והם ירצו את אבונם, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גיאלתים וחלותם. מתי הייתה הנקודה שבה הקדוש ברוך הוא זוכר את עם ישראל ומחליט לגאול אותנו? ניסיתי לחשוב, לא שאני יודע בצורה ברורה, מתי זה היה יכול לקרות. הרי זה לא הצהרת בלפור, זה בטח לפני. כי הצהרת בלפור זה כבר התוצאה. זה גם לא היציאה מחוץ לחומות ירושלים, שהייתה לפני 150 שנה. כנראה, אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל כנראה שזה בשנת תפרש, כתוב שבשנת 600 לחיי נוח, נבקעו מעיינות תהום רבה, הזוהר דורש לזה ואומר, שבשנת 600 אלף השישי, זאת אומרת שנת תפרש, תפרש 1840 למניינם, זה השנה שבה נפתחות ארובות השמיים, ארובות חוכמה, מושפע שפע גדול של חוכמה לעולם, ומעיינות תהום רבה נבקעו, זה חוכמה של מטה, חוכמה של מעלה וחוכמה של מטה נפתחת לעולם, וזה ההכנה הכי חשובה לביאתו של משיח, כי אם העולם יהיה עולם בר, איך יהיה מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים? אז בשנת תפרש מתחיל להיפתח שערי חוכמה, ובאמת מי ששם לב, משנת תפרש העולם מתהפך. החוכמה מציפה אותו, במקום שיהיו רק 10% בעולם יודע קרוא וכתוב, יש כבר 87% יודע קרוא וכתוב, כל הטכנולוגיה מתפתחת, רפואה, תוחלת החיים עולה, רפואות מתפתחות, מכוניות, מטוסים, הרבה דברים, ב-180 השנים האחרונות, והזוהר אומר, כל זה מתפתח כדי להכין את העולם לקראת הגאולה, כמו שמכינים את שבת בערב שבת. כך כותב הזוהר, ואנחנו ראינו, זכינו לראות בעינינו את התהליך הזה, שמתחיל בשנת תפרש, באמת הכתוב של הגאון מווילנה, ותלמידיו הם עלו לארץ בשנה הזאת, כי הם הבינו שזו השנה המשמעותית, שבה מתחילים תהליכים להתרחש. בפועל, אם היית מסתכל בחוץ, כמעט לא היית רואה שום דבר שקורה. עולם היה כמנהגו נוהג, אבל גם במצרים, בזמן ש... כתוב שהקדוש ברוך הוא זכר את ברית אבות, לא ראית שום דבר שהתרחש, אבל זה רגע שבו נזרע עץ, הוא מכה שורשים, אתה לא רואה, יום אחד תראה פה עץ ענק, אורחב ידיים, פירות יפים, מופלאים, מקסימים, וצריך לדעת שכשזה ברגע הנטיעה של העץ, באותו רגע כבר הכל נעשה, כל השאר זה כבר תוצאה שמתמשכת ממנו, ברוך השם, אנחנו זוכים להיות חלק מהתהליך הזה. עד כאן פרשת השבוע. קצת מכאן נמשיך למה שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים לבקש גשמים בזין בחשוון, לא ביוד זין שבו מתחיל המבול. אנחנו יודעים שעד השנה שבה שלמה בונה את המקדש, או יותר נכון מסיים את בנייתו בחודש חשוון שנקרא חודש בול, בכל שנה היה בעולם איזה סופה, מבול זוטה, שזה למעשה שפע שאין לו כלים. רק בזמן ששלמה בונה את הבית הראשון, אז מפסיק המבול ומחליף החודש הזה את שמו מחודש בול לחודש חשוון, שזה החודש שבו הגשמים שהיו יורדים כסימן לא לשל ברכה, הופכים לסימן ברכה. אנחנו בחודש הזה מתחילים לבקש על הגשמים, ולמה אנחנו דוחים את זה משמיני עצרת? כולנו מכירים, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. ושואל הרמב"ן כותב, הוא אומר באמת, אם ככה למה בימינו עושים את זה? די שהיינו עושים את זה בזמן שבית המקדש היה קיים, והיו עולי רגלים. והזכרנו בשיעור שעבר את התשובה של הר"ן, שאומר שגם בימינו אנשים מתאספים לירושלים לעלות לרגל. וכך גם כותב התשבץ, וראוי להזכיר את מה ש... אני ככה הלכתי עם זה בראש כל חג הסוכות, את מה שכותב ספר חסידים, שרבנו היי, רבנו היי גאון היה עולה מבבל לירושלים בכל שנה בחג הסוכות, והיה מקיף את הר הזיתים בהושען הרבה 7 פעמים. וזה גם כן חלק מאותו תיאור שמתאר אותו הר"ן ומתאר אותו התשבץ, על היהודים שלא עזבו לרגע את ירושלים ולא ויתרו, למרות שעיקר המצווה היא כמובן רק בזמן שבית המקדש קיים. ובגלל אותם יהודים מועטים, התשבץ מונה 300 אנשים שהיו מגיעים לירושלים. ובעיניו זה היה סימן לגאולה שלישית, כן? העובדה שיהודים לא שוכחים את ירופלן גם בזמן הגלות הקשה ביותר. וגם, שהוא רואה, וגם אז הם רואים את הניסים של עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. עם זאת, אנחנו יודעים שבגלל המספר האנשים המועט הזה, כל עם ישראל שנמצאים בארץ ישראל, דוחים את הבקשה כדי לומר לך שזה העיקר, העיקר זה העולים לרגל. אף על פי שמספר מועט, הם העיקר והשאר זה המיעוט. אף על פי שמספרית זה אחרת, אבל חשיבותית זה ודאי כך. יש לזה כמה הלכות מאוד משמעותיות. למשל, אם אדם, אומר הרדב"ז, אם אדם יגיד היום, אנחנו אמרנו שבשבת נתחילים להגיד ותן טל ומטר, ואומרים ברך עלינו, העיקר זה כמובן ותן טל ומטר, מבקשים גשמים. אם אדם אמר היום ותן טל ומטר, מה הדין? האם הוא צריך לחזור? הרי אם אדם ביקש גשמים בתקופת הקיץ, הוא ודאי צריך לחזור, כי זה לא סימן ברכה. אבל אם אדם ביקש עכשיו גשמים, הוא לא צריך לחזור. ואת אם אדם בטעות אמר עכשיו ברך עלינו וביקש גשם, אף על פי שהבקשה אמורה להתחיל רק בשבת, אם הוא עשה את זה כבר היום, הוא לא צריך לחזור, מכיוון שזו בקשה שיש לה מקום, כן? ובשונה מבקשת, מההודעה על גשמים, שאנחנו מודים עליהם, שאנחנו מודים עליהם כבר בשמיני עצרת, בשונה מההודעה על גשמים, עכשיו, אם אדם לא ביקש גשמים, אז הוא לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, אם אדם נזכר אחרי התפילה שהוא לא ביקש גשמים, הוא לא יצא ידי חובה. למה הוא לא יצא ידי חובה? כי עיקר התפילה של האדם היא על הגשם. אנחנו היום קצת לא שמים לב, כי אנחנו את הלחם קונים במקולת. לחם בא מהגשם. תפוזים מהגשם. עגבניות מהגשם. הכל. חיים זה מהגשם. המים בברז לא מגיעים ממקורות. אולי כן הם מקורות, אבל מגיעים מהגשם. גם המעיינות זה מהגשם. הכל זה מהגשם. ואם אין גשם, אין חיים. שפע החיים שמגיע לעולם, מגיע מהגשם. אם אדם לא ביקש גשמים, הוא שכח את העיקר. כל קריאת שמע היא על הגשם. התורה אומרת שההבדל בין, ההבדל בין ארץ ישראל למצרים, שארץ ישראל היא ארץ גשמים, בשונה ממצרים, שהיא נזונה מהנילוס. גם הנילוס בסוף הוא מגשמים, אבל הם לא רואים אותם. וכל כך חשיבות של הגשמים, אומרת הגמרא, יש סיפור בגמרא, בימי רב שמואל בר נחמני היה וקפנה ומותנה. הייתה מגפה, והייתה בצורת, רעב. אמרו, איך נעביד, מה נעשה? ניבה ערך מאתרתה, לא אפשר. אי אפשר לבקש תענית לעשות על שני דברים. אלא אמרו האנשים, נבקש על המגפה שתיפסק, ניבה ערך מהמותנה, וקפנה נסבול. והסתדר עם האוכל, ניקח מפה, ניקח משם, נאכל עשבים. אמר לאור רב שמואל בן נחמני, הפוך, אנחנו ניבה ערך מהקפנה. אנחנו נבקש על הגשמים. נבקש שהקדוש ברוך הוא יורד לנו גשמי ברכה. וממילא, כשיבואו הגשמים, תתבטל המגפה. למה? דכי יאיב רחמנא סובעא לחיה הודי יאיב. שכשהקדוש ברוך הוא נותן גשמים, אז זה לא רק הגשם שאתה רואה אותו. זו גזירת חיים. ממילא, אם יבוא גשם, ממילא, אם הגשם יבואו חיים. לכן אנחנו מבקשים, מודים על, על הגשמים בברכת מחיה אמיתים, כי אם הגשם מופיע חיים, דכתיב, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. למי השם משביע את האוכל, את הרצון? לאנשים חיים. זאת אומרת, בתוך הגשמים, בתוך התפילה לגשמים, כבר מוטמנת התפילה לעצירת המגפה. והגמרא אומרת, מנין דלא מצליחין לתרתי, והגמרא מביאה כמה פסוקים מכל מיני מקומות, שכשעושים תענית, עושים אותה על דבר אחד ולא על שני דברים. הלמדנו שכשאתה רואה גשם, זה לא רק גשם. אתה רואה מול עיניך את הגשם, אבל באמת יש בתוכו גזרת חיים. יש בתוכו הרבה 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 ברכות. וכמו שכותב רבי יוסף חיים, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, כל הדברים האלה הם תוצאה של הגשם. מקיים אמונתו להישנה אפר, זה תוצאה של הגשם. כן? הכל זה תוצאה, כל מה שכתוב באותה ברכה זה תוצאה של הגשם, כי בכלל 200 מנה. כך כותב הבן איש חי בספרו בן יהודה בשם האריזל. הוא אומר שכשאנחנו רואים גשם, אנחנו רואים רק את הגשם יורד מן השמיים, מצד הגשמי. אבל באמת יורד עם השמיים מלמעלה כוח אור. צריך לזכור את המשפט הזה. יורד עם הגשמים מלמעלה כוח אור. זאת אומרת, אתה רואה את הגשם, תתבונן. יורדים לך חיים, יורד לך שפע של ברכה. והגמרא אומרת, אמר רבי יצחק, גדול יום גשמים, שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו. שנאמר, פסוק, לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשי ידיך. זאת אומרת, יחד עם הגשם, מתברכים כל מעשי ידיך, אפילו פרוטה שבכיס. גם היא צומחת מהגשם. עוד כתוב בגמרא, הגשם הוא מנקה, הוא מוחה הבנות. אמר רבי תנחום בר חנילאי, אין הגשמים יורדים, אלא אם כן נמחלו הבנותיהם של ישראל, שנאמר, רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב. נשאת אבון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. והגמרא אומרת, מביאה לזה עוד פסוקים במקומות אחרים. זאת אומרת, גשם זה לא רק להצמיח את העצים, את התבואה, את הכל, אלא יש בו גם ניקוי. לא רק הכבישים מתנקים, גם האבונות מתנקים. ויש עוד הרבה מקומות בגמרא שמופיע ביטוי בהנחה, במילים, גדול יום גשמים. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות, שנאמר שוב השם את שביתנו כאפיקים בנגב. והטור בסימן קי"ז מסביר, שהגמרא אומרת, שלמה נשמחה פרשת ברכת השנים, מברך השנים לברכת תקע בשופר גדול לחירותנו, מכיוון שהגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה, שארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה. זה הקץ המגולה, כמו שאנחנו בעינינו רואים בחוש את המציאות הזאת, שכשגשם יורד, והארץ השממה הופכת לארץ מבורכת, זה סימן לקיבוץ גלויות, ממש כמו שקרה כאן בארץ ישראל ב-130 השנים האחרונות מאז העלייה הראשונה. ממש כמו שכתוב, גדול יום גשמים, שזה כמו יום קיבוץ גלויות. בגמרא גם כתוב, אמר רבו שעיה, גדול יום גשמים, הכוונה אלה שיורדים בארץ ישראל, במיוחד בתקופה הזאת, שאפילו ישועה פרה ורבה בו. זאת אומרת, גאולתם, גשם שיורד, זה מקדם את תהליך הגאולה של ישראל. אתה רוצה משיח? תתפלל לגשם. כי ביום שיורד גשם, צומח המשיח. את צמח דוד עבדך, מהרה תצמח. איך הוא צומח כשיורדים גשמים? שווה, לא? עוד אומרת הגמרא, גדול יום גשמים שאפילו גייסות פוסקות בו. למה? כיוון שאנחנו יודעים שחלק מתהליך הגאולה של עם ישראל הוא לא יישא גואל גוי חרב. אז יש לזה ביטוי אחד קטן, שכשיורד גשם, אז אנשים פה לא יורגים אחד את השני. ועוד כתוב, גדול יום גשמים שאפילו מתחיית המתים. וכן על זה הדרך יש בגמרא הרבה הרבה ביטויים שמשמעותם להבין כמה זה חשוב, אפילו באיזה מקום כתוב, בגמרא מחלוקת, אמר רב יהודה, גדול יום גשמים כיום שניתנה בתורה, שנאמר יערוף כמטר לקחי, תיזהר כדל למרתי. בעינינו, כיום מתן תורה, יום מתן תורה זה יום אחד בהיסטוריה. גשמים יש כל שנה. אבל זה ממש לימוד גדול בשבילנו, לא להתרגל. לא להתרגל. אנחנו לפעמים מתרגלים לתופעות. אני פעם אמרתי לאנשים, תחשבו, לו הייתם בזמן קריאת ים סוף, והייתם רואים את קריאת ים סוף, קורה יום-יום. עוברים את הים, פעם ראשונה הייתם מתלהבים, שרים שירת הים. תארו לעצמכם, זה קורה שבוע, כל יום, חודש, כל יום, שנה, כל יום, 10 שנים, כל יום. הייתם שרים כל יום שירת הים באותה התלהבות ואותה שמחה? ודאי שלא. אבל זה לא אומר שזה בגלל זה, זה פחות. זה לא פחות בגלל זה. זה לא פחות נס, זה אולי יותר נס. במקום שזה יקרה פעם אחת, זה קרה אלפי פעמים. אומרת הגמרא, גשמים זה לא פחות, לא פחות ממתן תורה. כמו יום שניתנה בתורה. רב אמר יותר מיום שניתנה בתורה. שנאמר יערוף כמטר לקחי. מי נתלה במי? קטן, נתלה בגדול. מה זאת אומרת קטן? מתן תורה נתלה בגדול בגשמים. נשמע מוזר, נכון? חכמנו רצו שנתלהב, נתלהב, נתלהב מכל טיפת גשם שיורדת. על כל טיפה וטיפה נתלהב. נתפלל, מאום קדליבה. ובאמת, זה לא פשוט, יש בגמרא הרבה סיפורים על כך שהתפילות הן יהיו צריכות להיות דווקא מאום קדליבה. יש סיפור בגמרא. רבי יהודה נשיא גזר תעניתא. בא רחמה, ולא עתה מיתרה. התפלל, ולא ירד גשם. אמר, כמה איקה משמואל הרמתי ליהודה בן גמליאל. כמה צדיקים היו מאז שמואל הרמתי שהתפלל, ועד ימי, אוי לו לדור שכך נתקע. מה המסכנים האנשים שאני הרב שלהם לא יודע להתפלל? הוא אומר, אני, זה לא רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא. חלש דעתה, אומרת הגמרא, ואת המיתרה. כשהוא היה לו שברון לב, ירד גשם. ככה גם יש סיפור על רב נחמן, שהוא גזר תנית ולא ירד גשם. אמר, אז אני כנראה באמת לא ראוי לתפקיד של ריש גלותא. אמר, שקלו אי נחמן, חבותו מנגודה לערה. חלש דעתה ואת המיתרה. וככה בגמרא יש עוד הרבה דוגמאות על כך שצדיקים היו מתפללים, וכשהיה באמת היה שברון לב, אז באותה שעה ירד גשם. יש בגמרא סיפור על מעשה ברבי אליעזר, שגזר 13 תעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. באחרונה התחילו העם לצאת, אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם? גאו כל העם בבחייה, וירדו גשמים. לפעמים זה לא החיסרון של הרב, זה החיסרון של הציבור. וכך גם יש בגמרא מעשה על רבה, שגזר תעניתא. ולא את המיתרה. אמרו לו, רב יהודה, כשהוא היה גוזר תענית, היה יורד מיד גשם. אמר להם, רבה, זה לא הבעיה שלי. הציבור צריך להתעורר בתשובה. זה לא מספיק שהם באים ועושים תענית, כדי שירד גשם, אדם צריך לשנות את מעשיו. אז ברוך השם, אנחנו לא בתענית, צריכים רק להסביר שהתפילה על הגשם צריכה להיות עם כל הלב, כמו שכתוב, ולעובדו בכל לבבכם. על מה זה נאמר? על גשם. על הגשם נאמרה תפילה לומר אותה מיום קדליבה, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, זה נאמר על התפילה הזאת. על התפילה של איזו עבודה שבלב זו תפילה, וזה נאמר בהקשר לגשמים. הגמרא מביאה הרבה דוגמאות על כך שהתפילה צריכה להיות ממש, ממש מיום קדליבה. יש עוד סיפורים בגמרא על חכמים שהתפללו, הגמרא אומרת שפעם אחת רבי גזר תענית ולא ירד גשם. אומרת הגמרא, נחית קמי אילפה, ואמר לה אילפי, רבי אילפי, אמר משיב הרוח, משווה רוח, אמר מוריד הגשם, ירד גשם. אמר לו רבי לאותו אחד, לאילפה, מה יעובדך? אמר לו, אני גר במה שנקרא משכנות עוני, ואני, כשאני רואה אנשים שאין להם יין לקידוש ולהבדלה, אני תורח ומביא להם, קיצור, איש עושה חסדים. כן? אותו סיפור יש בגמרא על רב שהקלה לאוטרה ולא ירד גשם. ירד שליח ציבור והתפלל, אמר משיב הרוח, נשבה הרוח, נוריד הגשם, ירד גשם. כמו רב חייא ושני בניו. ממש, כאילו צדיקים, אמר לו, מה, תגיד לי, מה המעשיך? מה, איך זה שאתה ככה, תרם יקרא ואני אענה עוד המדברים ואני אשמע? אמר לו שהוא מקר דרדקה, אנא. ואני מלמד בני העניים כמו בני העשירים. ומי שלא אפשר, אני מפתה אותו, ואני קונה לו מפרסים וממתקים, והכל אני עושה, אני משחד אותם, ככה הוא אומר לו. עד שיאהבו אותו לימוד ואני מלמד אותם. ולכן זכה אותו אחד והתפילות שלו נשמעו. אני אומר את הדברים האלה כדי להבין שתפילות שאנחנו מתפעלים צריכים להיות במיוחד בנושא של גשמים, הן צריכות להיות ממש מאום כדליבה. זה עיקר התפילה. ויש סיפור בגמרא, סיפור להבין שהתפילות האלה צריכות להיות באמת מכוונות לרצון הבורא. יש מעשה בגמרא. ההוא גברה, היא חייב בבית דינה דרבה, משום דבעל נוכרית. נק דרבה הוא מת, רבה הלכה אותו, והוא מת. אמרו לשבור מלכה, למלך הגוי, תשמע, היהודים האלה, רבה, הלכה מישהו והרג אותו. בא אל יצור לרבה, רצה לקרוא לו, לשים אותו בכלא, לא יודע מה לעשות לו, בגץ. אמרה לו, איפרה אורמיז, אמא של שבור מלכה, אל תתעסק איתו. מסוכן הזה, אתה תעסק עם רבה, יגמור עליך. אמר לה, למה? אמר, דקול מן דביין ממראי, הוא יאהיב לו. כל מה שהם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, נותן להם. אמר לה, מה היא? מה הם מבקשים והוא נותן להם? אמרה לו, הם מבקשים גשם, והוא נותן להם גשם. אמר, למה? זה סתם. הם מבקשים בחורף, אז בחורף יורד גשם. אז גם הם לא היו מבקשים. זה מה אתה חושב שזה... ככה, בוא נראה אותך, מבקשים גשם בתמוז, ויורד גשם. הלכה איפרה אורמיז, אמא של שבור מלכה, ואמרה לרבה, כוון את דעתך שירד גשם עכשיו בתמוז. התפלל רבה, ולא ירד גשם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אלוהים, באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת בימי קדם, ואנו בעינינו לא ראינו. אומרת הגמרא, כשרבה, זה מהבית ורבה, כן? רבה, אמר את המשפט הזה, ירד גשם עד דשפוך מרזבת דציפור לדגלת. ירד גשם שיטפון. בלילה בא אבא שלו בחלום, אמר לו, מה עשית? אמר לו, התפללתי שיורד גשם. אמר לו, אבל תמוז, זה לא הזמן. מה, אתה מצריך כמה שמע כולה, היי? אמר לו, הלילה אתה לא ישן במיטה שלך. תעשה לך איזה גלות. הלך, ישן במיטה אחרת, למחר אשכחי דמר שם פוריה בסכינה. למחרת הוא רואה סימנים של סכין במיטה שלו. למה הגמרא מספרת את זה? היא באה לומר, זה לא היה רצון השם, נכון? רבה התפלל בתוקף, אז הקדוש ברוך הוא אמר, רבה, אני אגיד לו לא. אני לא אגיד לו לא. יש פה איזה עכשיו ויכוח בין שבור מלכה לאימא שלו. אני לא הוציא אותו לא טוב. לא אבייש אותו. אבל באמת זה לא נכון. הוא צריך להגיד לגברת, מצטער בשביל שהבן שלך לא מאמין, אני אעשה לך... זה לא סדר העולם. יש סדר לעולם. אנחנו מתפללים על גשם בחורף, כי זה סדר העולם. עשה רצונך כרצונו. אנחנו לא עושים קונצים. זה לא עושים את זה. זה... הגמרא מספרת את זה, לא בשביל להגיד לנו חלילה את חסרונותיו של רבה. רבה היה פחד להזכיר אותו. באמת פחד להזכיר אותו. מי שלומד גמרא, פחד להזכיר אותו. אבל הגמרא מספרת שהוא עשה את זה כדי שלקדש שם שמיים ברבים, אף על פי כן לא עושים דברים כאלה. ואילולא שאבא שלו שמר עליו, היה מסתכן חלילה. אז אנחנו מתפללים כי זה רצון השם. השם רוצה שירד גשם, והשם רוצה שהגשם הזה ירד לפי תפילתנו. כך כתוב, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, כל הצמחים והעצים והכל והאקליפטוסים והקוקוס והכל הכל הכל והדקלים היו מתחת לפני האדמה. מי שיסתכל על העולם לא ראה כלום. עד שהאדם הראשון לא התפלל לא ירד גשם, ורק שהוא התפלל הכל התחיל הכל לצמוח. כל הבריאה כולה צומחת לכל תפילתו של האדם. אז זה לא רק סיפור על האדם הראשון, זה סיפור על כל אחד ואחד מאיתנו שנבין מה כוח תפילת גשמים. כמה אדם צריך להתאמץ בה, כמה אדם צריך לכוון בה. אנחנו מדברים לשכוח, לא לשכוח, אדם צריך לחכות. מתי תבוא לידי תפילת גשמים והקיימנה? מתי אוכל לזכות ולכוון ולומר משיב הרוח ומוריד הגשם? כמה אני, זה על כל טיפה צריך להודות. כל שכן פעם בתפילה, שלוש פעמים ביום, ודאי. אדם צריך להתאמץ לכוון במילים האלה. במילים האלה, בכל ברכת מחיה האמיתיים, בברך עלינו, בכל תן תלומתה לברכה, שחלילה לא ישכח. אם שכח, מה הדין אם שכח? אז כולנו מכירים את ההלכות, אני לא רוצה לחזור עליהן, כיוון שכבר שנה שעברה דיברנו עליהן, ומופיעים בכל הסידורים, אבל צריך לזכור שאם אדם, עיקר הברכה זה לא כל הברכה הארוכה, היא חשובה מאוד, ואם אדם שכח ונזכר לפני שהוא אמר ברוך אתה השם וברך השנים, אז יחזור על כל נוסח הברכה כי יש לה ערך גדול, כן? יש בתפילה על כל העולם כולו, וסבא את העולם כולו מטובך. אנחנו מתפלים על כל העולם כולו, אבל עיקר העיקרים זה ותן טל ומטר לברכה. זה עיקר הברכה, עיקר התפילה, שהיא, אם לא אמר אותה, לא יצא. ואם אדם אמר ברוך אתה השם, יגיד לבדני חוקיך. אמר ברוך אתה השם מברך, יסיים מברך השנים, ויגיד ותן טל ומטר לברכה. ככה הרב פוסק כמודעת הרביה, ולא כמודעת רבנו יונה, שכל עוד לא התחיל ברכת תקע, יכול לומר שם במקום הזה, ותן טל ומטר לברכה, כי עדיין הוא נמצא בברכת מברך השנים. למרות שאומר מברך השנים, כל עוד לא התחיל תקע, יכול לומר שם ותן טל ומטר לברכה. ואם התחיל תקע, אז לא יכול לומר שם ותן טל ומטר לברכה, כי זה לא שייך לברכת תקע, זה לא שייך לכל הברכות. כל ברכה יש לו נושא אחד. הוא מחכה עד ברכת שמע קולנו, ושם הוא אומר ותן טל ומטר לברכה. גם שם, אם הוא כבר סיים את הברכה ואמר ברוך אתה השם, והתחיל שומע תפילה, לפני שהוא אומר את ההמשך, רצה, שם הוא אומר במקום, ותן, טל ומטר לברכה. אם הוא כבר התחיל רצה, אז הוא חוזר לברך עלינו. אם הוא כבר סיים את התפילה, עקר את רגליו, אז כבר בא לעקור את רגליו, סיים את התפילה, אז הוא חוזר לתחילת התפילה, וחוזר על כל התפילה. ויש מחלוקת, מביא אותה הר צבי. מה פירוש חוזר על כל התפילה? כאילו לא התפלל? מה פירוש חוזר על כל התפילה? חוזר על כל הכוונה, אומר, כן, יש, זה לא בדיוק כאילו לא התפלל. יש תשובה מאוד מעניינת שכותב אותה בעל משנה הלכות. הוא שואל, אם אדם טעה וצריך להתחיל לחזור, האם הוא אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? כדין כל מי שמברך ברכה לבטלה. הוא אומר, לא מצינו שצריך לומר דבר כזה. הוא אומר יותר מזה. הוא מביא תשובה שכותב אותה הריטב"א, שאין צורך אפילו לומר השם שפתיי תפתח. מכיוון שהתפילה שהוא התפלל היא לא תפילה לבטלה. כל ברכה שהוא אמר היא ברכה נצרכת וחשובה. זה גם נחשב כאילו הוא שמח יהודה לתפילה. כיוון שמה שהוא אמר זה לא דברים בטלים, הוא התפלל. שכח לומר את, לבקש גשמים, אז זה חסרון גדול בתפילה, והוא צריך שוב להתפלל כסדר. מה זאת אומרת כסדר? לומר את ברכת הגשמים ממש לפני תקע, כי זה המקום שלה. כי כבר אמרנו שזה הקדוש ברוך הוא, הסימן שלו לגאולתם של ישראל, זה שאתם הרי ישראל ענפיכם תיסו ופריכם תתנו לעמי ישראל כקרבו לבוא. זה הסימן, הגמרא אומרת על זה אין לך קץ מגולה מזה, והשרים שאנחנו בדור הזה רואים אותו בינינו. ועוד הוא אומר, אם אדם נניח שכח ונזכר, כמו שאמרנו, הוא לא יכול להגיד, אני אעשה את זה טוב, עכשיו אני ממהר, אני צריך ללכת לעבודה, אני אעשה את זה אחר כך, אני אעשה את זה אחרי קריאת התורה, אני אעשה את זה אחרי וידוי, אני אעשה את זה... לא. מיד כשאתה נזכר, אתה מתק... מיד. כן? ואתה לא יכול לענות אמן בינתיים. כך הוא כותב, המשנה הלכות. זה באמת, אין זה ברכה לבטלה, רק שחסר משיב הרוח. כך הוא כותב שם, וזה דבר מאוד משמעותי, כדי שנזכר אותו, נזכור אותו. עוד דבר חשוב, שגם קשור לזה, ההלכה אומרת שאם אדם שכח וצריך לחזור, הוא לא חייב לחזור, הוא יכול לכוון לתפילת השליח ציבור בשחרית ומנחה. למרות שבדרך כלל אנחנו לא סומכים על תפילת השליח ציבור, אלא אנחנו מתפללים בעצמנו, אבל כאן, מכיוון שהוא כבר התפלל, רק הוא שכח לומר, לבקש גשמים, ותן תלו מותר לברכה, אז במקרה כזה הוא יכול להסתמך על תפילת השליח ציבור. כך כותב הבית יוסף, וכך הוא פוסק גם כן ההלכה, מכיוון שפה הוא לא מזלזל, הוא התפלל, רק הוא שכח. אז אני אומר שבמקרה כזה הוא יכול להסתמך על תפילת השליח ציבור. מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך לעמוד במקומו, לכוון את ליבו, לא לומר ברוך הוא ברוך שמו, לא לומר אמן על ברכת כהנים, קדושה הוא כמובן אומר, כן? ובסיום 18 הוא חוזר שלוש פסיעות לאחוריו, זאת אומרת, הוא מקשיב לכל תפילת השליח ציבור, מדין שומע כעונה, אם הוא חושש חלילה שהוא לא יכוון, תזוח דעתו, אז הוא יתפלל בפה, יכול, מותר, הוא צריך להתפלל הרי תפילה שלמה. רק רצינו להקל עליו ולומר לו, אתה יכול במקום זה להקשיב לתפילת שליח ציבור ולכוון. אבל אם אתה יודע בעצמך שאתה לא יכול לכוון, אז תאמר את כל התפילה בפעם השנייה, בתיקון, כמו שצריך, דהיינו תאמר אותה בפיך, ולא תסתמך על שליח ציבור. אבל אם אתה יכול לשים לב, אז תשים לב לתפילת השליח ציבור בחזרה, ועולה לך כאילו התפללת את התפילה כמו שצריך. יש עוד הלכה שאני רוצה להזכיר בהקשר לזה. הלכה שאומרת, מביא אותה הר צבי בשאלה, אם אדם בראש חודש, נגיד בראש חודש כסלו, לא אמר, לא יעלה ויבוא והזכיר גשמים, שהוא צריך לחזור, נגיד בשחרית ובמנחה, וחזר, אבל כשבפעם השנייה הוא אמר גשמים ולא הזכיר יעלה ויבוא. אז הוא אומר, ימה נפשך, בתפילה אחת אמרתי והזכרתי, בתפילה אחת אמרתי יעלה ויבוא, בתפילה אחת אמרתי תן תלו מותר לברכה, לכאורה הוא צריך לצאת. אז הוא מביא, תוספות מביא בזה בברכות, מחלוקת בין רבנו יהודה, שאומר שתפילה בלי שלילת גשמים לא עלתה לו, אלא מה שהוא לא הזכיר את היעלה ויבוא. לפי זה, אם בתפילה אחת אמרת יעלה ויבוא, ובתפילה אחת אמרת ותן תלו מותר לברכה, עלה. לעומתו מביא התוספות דעת תריף שסובר שזה כלל לא עלתה לו תפילה, והשולחן ערוך מסופק בדבר, בסימן קופחת, ואמר שבמקרה כזה יתפלל תפילה שלישית בתור נדבה, רק שישים לב להתפלל מתוך הסידור, שעוד פעם לא ישכח. צריך לשים לב, מספרים על הבעל שם טוב, שפעם אחת מישהו בא לבחון אותו. ולא בדיוק היה ברמה המתאימה, כן? אבל זכה דעתו, ובא ושואל את הבעל שם טוב, תגיד לי, רבנו, אני שכחתי לומר יעלה ויבוא בשחרית. אני צריך לחזור? אמר לו, לא. אמר לו, רבנו, שולחן ערוך אומר שמי שלא אמר יעלה ויבוא בשחרית, צריך לחזור. אמר, נכון, אבל אתה לא. אמר לו, למה אני לא? אומר, כי אתה גם אם תחזור, תשכח. הוא אמר לו, רבנו, מה אתה, רוח הקודש? אמר לו, תנסה. הוא התפלל פעם נוספת שחרית, וגם שכח יעלה ויבוא. ואז הוא ראה, את רוח קודשו של הבעל שם טוב שזכה לכוון. כי באמת, אם אדם בא להתחכם עם הצדיקים ולבחון, לעשות להם טסטים, מי אתה? מה אתה חושב את עצמך שאתה תעשה להם טסטים לרבנים? לראות מי קטן, מי גדול, מי למעלה, מי למטה. זה לא המדרגה שלך, אז תיזהר בדבר הזה. יש עוד, הזכרנו מקודם את משנה הלכות, הוא כותב דבר מעניין, הלכה מעניינת שאנחנו לא ראינו אותה במקומות אחרים, אבל הוא כותב שעיקר תפילה של נשים היא לאו דווקא תפילה כסדר התפילה. ואנחנו באמת זוכרים הרבה אמהות שלא היו מתפעלות מסידור, היו עומדות ליד המזוזה, מניחות יד על המזוזה ומדברות ישירות עם הקדוש ברוך הוא, הלוואי על כולנו. ככה הייתה התפילה שלהם. זו הייתה התפילה שלהם. והוא מביא גם כן שגם באשכנז ככה היו נשים מתפללות ממש הכי מיום קדליבה והכי ישירות, לא עם סידור, לא לפי הנוסח הרגיל. והוא אומר שהם גם באמת, אומר, התפילות שלהם עולות ככה. הם אפילו לא צריכות מניין כמו גברים. גברים צריכים מניין בבית כנסת כדי שתשרה עליהם שכינה, אומר, הם לא צריכות לבוא בכלל לבית כנסת. עצם זה שהם בבית שכינה שרויה איתם, איך שמתפללות זה עולה. אומר, ואם הם שכחו גשם, יגידו בסוף התפילה, זה גם בסדר. אומר, כל הנוסח התפילה שאנחנו מתפללים, מתפלל ברכה אחרי ברכה, כמו שכתוב בגמרא במסכת מגילה, זה לגברים. הם צריכים להתפלל כסדר, אבל נשים יכולות להתפלל ישירות, והנוסח של תקנו אנשי הכנסת הגדולה הוא לא נוסח שמחייב אותם, הם יכולות להתפלל באופן שהם מתפללות, מי שרגילה עם סידור, מי שרגילה בלי סידור. אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים שגם נשים, אם הם שכחו לומר, ותן טל ומטל לברכה, הם גם חוזרות. אבל הזכרתי את דעתו של המשנה הלכות, כדי שאם תראו פעם מישהו נוהג ככה, תבינו על מה הוא מסתמך. אם תראו פעם אישה שנוהגת ככה, תבינו על מה מסתמכת, וכך לשונו, ובכל נוסח ובכל לשון שהם מתפללים הם נענים. ככה, עדות של אי גברה חסידה קדישה. אגב, הוא היה נכד של רבי עמרם חסידה, וגם הוא היה חסיד גדול, והרב אליהו היה אוהב אותו אהבת נפש. יש לי תמונה פעם שרואים את שניהם מתחבקים ומתנשקים כמו כחדה, כן? טוב, הזכרנו את ההלכה הזאת, יש עוד כמה הלכות. מה הדין אם אדם טעה ולא הזכיר טל ומטר בתפילת ערבית? האם הוא צריך לחזור או לא? תגיד, מה אין נפקא מינה? הוא אומר, בגמרא יש מחלוקת אם תפילת ערבית רשות או חובה. רבא אומר, הלכה כדברי האומר רשות. ואנחנו יודעים שהכלל בהלכות, במחלוקת הבאי ורבא, הלכה כרבא. אז אם כן, לכאורה, אם אדם יתפלל ערבית, זה רק רשות. אז אם הוא שכח, בסדר, אז לא קיים את הרשות הזאת. למה שיחזור? אף על פי כן, כתוב על זה עריף, מי הוא הנמיל היחד ולא צלי כלל. אבל היחד הצלי לתפילת ערבית, כבר שב יעלי חובה, ויתאי עדר לרישה. זאת אומרת, אם אדם מתפלל ערבית, ושכח בתפילת ערבית, לומר ותנתה לו מותר לברכה, מכיוון שהוא כבר קיבל על עצמו את זה כחובה, ואנחנו קיבלנו את זה על עצמנו כחובה, אז אם אדם טעה בתפילת ערבית, ולא תיקן, כמו שאמרנו מקודם, תיקן לפני תקעה בשופר, או תיקן בשמע קולנו, או חזר, קיצור, שכח כל התפילה, נזכר רק אחרי עושה שלום, אז הוא צריך לחזור ולהתפלל, כמו שאמרנו מקודם, להתפלל מיד, ולא לחכות לאחר כך. יש עוד הלכה, אני שמעתי את זה פעם מהרב עליו השלום, הוא אומר, פעם הייתי בבית כנסת, הוא אומר, היה שם אחד, כל פעם שהיה ראש חודש, הייתי שומע ממה יעלה ויבוא, היה מגיע אחרי התפילה, אומר, אני מסופק, כי אמרתי יעלה ויבוא, לא אמרתי יעלה ויבוא. כל פעם שהיה צריך לומר, תן טל ומטל לברכה, זין בן חשבן, אמר, באופן קבע, זה לא היה דבר. היינו אומרים לו לפני התפילה, תיקח סידור ביד, שלא תבוא לנו אחרי התפילה, וזה. ותמיד הוא היה בא ואומר, אני מסופק, ומה לעשות, ואיך לעשות, וזה. כמו שאתם מבינים, לבד, זה, לפעמים זה בעיה, בעיה בנפש, כן? יש אנשים שסוגרים את הדלת, יוצאים מהבית לאוטו, והם סגרתי או לא סגרתי, חוזרים, נועלים, עוד הולכים, יכולים ללכת לחזור 10 פעמים. זה לא, זה תקלה, כן? וגם פה זה לפעמים יכול להיות גם כן בברכות, או בתפילות, או בנטילת ידיים, או בדברים כאלה. אדם צריך להיזהר מזה מאוד, לא להיכנע לבלבול הזה. אז יש תרופות, אפשר להתמודד עם זה, אבל נפשית, אדם צריך לדעת, אם זה קורה לו בתפילה, הוא לא צריך להיכנע למקום הזה. ואז הרב אמר לאותו אדם, אל תשאל אף אחד, תבוא אליי. הוא בא אליו, אמר לו, אתה לא חוזר. על סמך מה? יש כפחיים, כותב בסימן ממחת, אומר, כל הדין של ספק שבגלל לא חוזר, דווקא אם אדם נזכר סמוך לתפילה. אבל אם הספק יתעורר לאחר זמן רב, אין זה ספק ואינו חוזר. ואפילו אם יתעורר הספק בסוף אותה תפילה, לא חוזר. למה? כי אנו אומרים שאם זה היה בתוך התפילה, הרי הספק ספק, אבל אם זה אחר הזמן, דיינו בסיום התפילה, ייתכן שאמר כדין, ורק עכשיו, לאחר זמן, הוא מסתפק. על כן אומר כף החיים, לא חוזר. במשנה ברורה לא כתוב ככה, אבל הוא כותב משהו אחר. הוא אומר, אם אדם חשב לפני התפילה, עכשיו ערבית של ראש חודש אני צריך לזכור, עכשיו שחרית של ראש חודש אני צריך לזכור. אדם לפני התפילה עשה לעצמו בראש סימנים שהוא צריך לזכור, כן? אז אומר המשנה ברורה, ואחר כך אם הוא בטוח שלא אמר, לא אמר. אבל אם הוא מסופק, אומר, לא צריך לחזור. למה? מסתמה, אם הוא אדם עשה לעצמו, הזכיר לעצמו לפני התפילה, מסתמה, האדם הזה לא שכח. או לכל הפחות, גם בספק, זה ספק שקרוב לוודאי שהוא כן אמר. אז אם כן, יש לנו פה שני כללים מאוד חשובים. כלל אחד של הכף החיים שאומר לך, אם בתוך התפילה נזכרת, אז זה ספק. אבל אם אתה בתוך התפילה מסופק, אז אתה ספק. אבל אם אחרי התפילה אתה לא מסופק, זה כנראה שאמרת כמו שצריך. כלל שני, זה מה שאומר המשנה ברורה, שאם לפני התפילה הכנת את עצמך להיזכר או לשכוח, הלך לקחת סידור ביד וכן על זה הדרך, אין חשש שבמקרה הזה אדם טעה ולא צריך לחזור. כמובן שאדם בכל המקרים האלה יכול לומר תפילת נדבה. יש סיפור בגמרא, אני רוצה לומר אותו לסיום, סיפור מאוד מעניין, סיפור פלא. אני זוכר שלמדתי את הגמרא הזאת, לא הבנתי את הסיפור הזה, וגם היום שלמדתי אותו לפני השיעור, ככה לא הצלחתי להבין אותו, אבל זה סיפור. הגמרא מספרת, בימי רבי זרע, גזור גזרע, וגזו דלולמיתה ותעניתה. הגויים גזרו גזרה על היהודים, וגם גזרו שלא יתפללו ולא ישבו על זה בתענית. למה? אומר רש"י, כי הם ידעו שאם היהודים יתפללו, אז הם יבטלו את הגזרה. אז אמרו, אנחנו לא נרשה להם להתפלל. כאילו מה? אתם עקומים כאלה? אם אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא שומע תפילתם של ישראל, אז מה אתם מתעסקים איתם? נפלתם על הראש? מה חשבתם? שתנקו? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות להם חסדים בלי שהתפללו? אתה מתעסק עם הבנים של הקדוש ברוך הוא ואתה מצפה שתצא נקי? מה עלה בדעתך? ואיזה השטות הזאת. אבל זה הסיפור. אמר לו רבי זרע, רבי זרע, כולנו מכירים, למה קראו לו רבי זרע? הגמרא אומרת, זרע קראו לו בגמרא קטין החריך שקה, שהוא היה נכנס כל יום שישי לתנור, היה נמוך, לכן קראו לו זעירה, זרע, זעירה, נמוך, קטינה, והוא היה נכנס כל יום שישי לתנור, כדי לבדוק את עצמו אם נשרף או לא נשרף. צדיק יסוד עולם, כן? והגמרא אומרת, אמר לו רבי זרע, רבי זרע, נקבל אילבן, אנחנו לא נצום, לא נסתבך איתם, אבל נקבל על עצמנו שתתבטל הגזרה, אנחנו נצום. אמר לה, מנה לך, מאיפה למדת את הפטנט הזה שאפשר במקום לצום לקבל על עצמנו צום אחר כך? אמר לו דכתיב, ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך. זאת אומרת, באותו היום שדניאל החליט שהוא רק רוצה להתפלל ולהתענות, באותו יום נשמעו דבריו, והקדוש ברוך הוא התחיל לקדם את גאולתם של עם ישראל, כמו שדניאל היה מתפלל לזה וזועק על זה, כמו שאנחנו מזכירים בתפילות של שני וחמישי. כן? תפילות שלמות שאנחנו מתפללים, הם למעשה תפילות שדניאל רק חשב להתענות. אומר רבי זרע, אנחנו נחשוב להתענות, ונתכנן להתענות כשתתבטל הגזרה, ועצם התוכנית הזאת היא כבר תבטל את הגזרה וכך הווה. זאת אומרת, זה דבר מעניין. זאת אומרת, הגויים היו יודעים את הכוחם של ישראל, ושמעתי פעם סיפור מהרב אבא על הרב המגן, רבי משה גלנטי, שהיה גר בירושלים, זה לפני 400 שנה, להזכיר. האריז"ל חי לפני 450 שנה, והוא חשש להיות בירושלים מחמת הגויים שהיו מציקים ליהודים. אחריו, רבי חיים ויטל עלה לירושלים וברח מירושלים, ברח, פשוט ברח, מהמושל שקראו לו אבו סיפין, שגזר גזרות לפתוח את המנהרות שחסם אותם, סגר אותם חזקיהו המלך. הוא מיד היה אחריהם, והוא גר בירושלים, כי יהודים התאמצו להגיר בירושלים בכל מחיר, למרות שהמיסים שם היו מיסים מאוד כבדים. יש עליו הרבה סיפורים. הוא היה הראשון הראשונים לציון. סיפר הבן איש חי ששנה אחת היה בצורת קשה בירושלים, ולא היה כלום, שום ענן, ואפילו כלום, וכל הבירות של ירושלים התרוקנו, המעיינות לא הספיקו להם, וכולם בחו, התפללו שום דבר. הפחה קורא לו לרבי משה גלנטי, אומר, תשמע, אני יודע שאתם היהודים יודעים להתפלל ולהוריד גשם. אם אתם תוך 3 ימים לא מורידים גשם, אני מגרש את כולכם. אמר רבי משה, טוב, נעשה צום. עושה רבי משה צום ותפילה, ויום, יומיים, ביום השלישי אומר לכולם, בואו איתי, נלך לשמעון הצדיק, רק מה? תבואו איתכם סמיכות וסוודרים וניילונים, אז לא היה ניילונים, אני יודע מה, יריעות אור, כדי שנתכסה, כשנחזור ירד גשם, שלא תתרטבו מהגשם והבוץ. והם כולם יוצאים לכיוון שמעון הצדיק, היום זה חלק מהעיר, אבל אז היה מחוץ לעיר, יוצאים עם, כולם עם סמיכות וזה, ורואה אותו סגן המושל, אומר לו, מה זה ככה אתם הולכים? יום כזה חם אתם הולכים ככה? אומר לו, גשם יהיה. מה אתם משוגעים? ירד גשם, נתן לו סתירה. טוב, רבי משה גלנטי לא אומר לו כלום. הולכים כולם לשמעון הצדיק, מתפללים, ואומרים לו לרבי משה, תשמע, התחילו עננים. אמר, מהר כולם לרוץ לירושלים. טוב, מסיימים את התפילה, כדי שתקבל, מתחילים ללכת לירושלים, בדרך תופס אותם גשם, גשם. גשם, גשם, כמו שצריך. וסגן המושל הבין שהוא אידיוט שבאידיוטים, טיפה שבטיפשים. למי הייתה נסתירה? קדוש אלוקים עליון. הוא הבין את הטעות שלו, אומר, איזה משוגע אני, מה עשיתי? אני לא הוציא את ימי, לא הוציא את... מה אני אעשה? רץ בגשם אל רבי משה, לקח אותו לכתפיים שלו והכניס אותו ככה לירושלים. יודעים הגויים שהיהודים תפילתם תפילה וברכתם ברכה ואת דבריהם נשמעים, ומי גוי גדול אשר לאלוקים קרובים אליו, כי השם אלינו בכל קוראנו אליו. זה הכוחם של ישראל. לפעמים היהודים לא יודעים שזה המדרגה שלהם, אבל הגויים יודעים שזה המדרגה של ישראל, ובלבד שהדברים נעשים מאום כדליבה. אז אנחנו אומרים את כל השיעור הזה כדי שנזכה בעזר השם להתפלל באמת מאום כדליבה, בתפילה ורחמים בבקשה, ונזכה לגשמי ברכה עם כל מה שכתוב בהם, עם הישועה שפרה ורבה בו, ועם קיבוץ גלויות, ומתן תורה, ופרוטה שבכיס מתברכת, וכל מה שהגמרא אומרת על גדול יום גשמים, שנמחלים כל עוונותיהם של ישראל, יהיה רצון ונזכה, ובמיוחד מה שהגמרא אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא שהוא מוריד גשמים, הוא יחד עם הגשמים האלה מבטל כל המגפות.